טוב, הנושא פה זה העלאת הארון. לא עסקנו בזה, נכון? העלאת הארון, עסקנו במעבר הירדן, הזכרנו את זה קצת. הארון נמצא בשלב הזה. נכון שבוע שעבר למדנו את זה כרגיל. לא למדנו את זה, נכון? בסדר. הארון נמצא בשלב זה בקריאת יערים. למה בקריאת יערים? הארון, המשכן, היה בגלגל, ספר יהושע, 14 שנה. בסוף ספר יהושע, באמצע ספר יהושע, הגלגל עובר לשילו, המשכן עובר לשילו, ושם הוא שוכן 369 שנה. בספר שמואל, במלחמה הראשונה שיש שם, שהם שובים את ארון הברית, בשלב הזה, מה שלא מפורש בתוך הספר, אבל כן כתוב בירמיהו וגם בתהילים, הפלישתים, אחרי ששובים את הארון, הם מגיעים לשילו ומחריבים את המשכן. בני ישראל מקימים את המשכן מחדש בנוב עיר הכהנים. איפה זה נוב עיר הכהנים? לא בגולן. נוב עיר הכהנים הוא פחות או יותר רמת אשכול, גבעה צרפתית, אחד המקומות שם, ממש משקיפים על ירושלים. יש לנו פסוק בישעיהו פרק י"א, עוד היום בנוב לעמוד ינופף ידוע בציון, זה מקום שאפשר לעמוד ונופף על הר הבית, רואים אותו, כן, אז זה חייב להיות אחד הגבעות שם, זה נוב עיר הכהנים. משם, אחרי ששאול הורג את הכהנים בנוב, נכון? אחרי שהוא חושד בהם בשיתוף פעולה עם דוד, הוא מעביר את המשכן לגבעון, ושם המשכן נמצא עד ששלמה בונה את בית המקדש. שלמה הולך לגבעון להתפלל לשם, לבקש את החוכמה, שם החלום הגדול שלו וכו'. הארון במשך הזמן הזה, זאת אומרת, עד שלו הארון היה שם. כשיצאו למלחמה בתחילת ספר שמואל, הפלישתים שבו את ארון ברית, נכון? ואז שבעה חודשים הארון מסתובב בתוך ארץ פלישתים, והם מחזירים אותו עם הם עושים, לוקחים שתי פרות שהמליטו עם עגלה חדשה ושמים את העגלים מאחור, והפרות לא מסתכלות על העגלים, הולכות ישר אל יהושע בית השמשים, מגיעים מבית שמש, והם הולכות ישר, אפילו הם שרות בדרך וכולי, אז הם הגיעו ישר לישוע בית השמשי, לבית שמש. הם מתלהבים, אבל מצד שני לא מתנהגים מספיק בצורה מכובדת עם הארון, ומתחילה מגיפה בעם ישראל. ואז הם לוקחים את הארון ומביאים אותו לבית אבינדב בקריית יערים. בסדר? אז כאשר הקימו בנוב את המשכן, כמה חודשים אחר כך הארון חוזר ומקים אותו בקריית יערים. למה לא מחזירים אותו? שאלה טובה. אולי מישהו שיכוון? אני שואל פעמים שעות רבות. אבל המשכן נמצא, הארון נמצא בקריית יערים, והמשכן נמצא בנוב. לאחר מכן, בימי דוד, המשכן יהיה בגבעון, שגם גבעון, קריית יערים זה כמו קריית יערים שלנו, זה טלסטון, זה אבו גוש. וגבעון זה כמו גבעון שלנו, נבי סמואל, קראת את נבי סמואל. גבעת זאב, האזור שם, קצת קרוב בגבעת זאב. בקו אווירי זה כלום, זה כלום. למה לא מחזירים? זאת שאלה נפלאה. ועד כאן ההקדמה שלנו. עברו שנים, הארון יושב כבר 20 שנה בקריית יערים, ובא דוד המלך, וזה הפרק שלנו, אחרי שהוא נעשה מלך, זה הפרק הקודם, פרק ה', הוא כובש את ירושלים, עם ישראל מבקש להיות מלך, הוא כובש את ירושלים. לאחר מכן, בבקשה קחי עוד דף, לאחר מכן הוא יש לו שם שלוש מלחמות עם הפלישתים, ומגיעים אל השלב שלנו, את הפרק הזה, בואו נראה מה יש פה. ויוסף דוד את כל בחור בישראל 30,000, היה כאן וילך דוד בכל המשאיתו מבעלי יהודה להעלות משם את ארון אלוהים אשר נקרא שם, שם השם צבאות יושב וקוראים עליו. ויקיבו את ארון אלוהים אל הגלה חדשה, ויסעו מבית אבינדב אשר בגבעה, ועוזה ואחיו בני אבינדב נוהגים את הגלה חדשה. ויסעו מבית אבינדב אשר בגבעה עם ארון אלוהים, ואחיו הולך לפני ארון. ודוד בכל בית ישראל משחקים לפני השם בכל עצי ברושים ובכינרות ובנבלים ובתופים ובמנענים ובצלצלים. ויבוא עד גורן נכון וישלח עוזה אל ארון אלוהים ויוחז בו כי שמטו הבקר. קורה פה משהו נוראי, הם עולים מארון לירושלים והעגלה מתנתקת מהבקר. עכשיו אני לא יודע אם זה גלגל אחד, שני גלגלים, שני הצדים, ואז זה פשוט נופל קדימה או אחורה, או זה עגלה עם כמה גלגלים ואז זה פשוט היה מתדרדר תוך כדי העלייה. בכל מקרה המציאות היא נוראה ואיומה, ועוזה שם את ידו ותופס את הארון כדי לעצור אותו. ויחרף השם, פסוק זין, ועוזה והקהו שם אלוהים על השל ויעמוד שם עם ארון אלוהים. זה שהוא נוגע בארון הברית זה דבר לא נכון והוא נהרג במקום. וירא דוד השם ביום ההוא ויאמר איך יבוא אליי ארון השם. למה איך יבוא אליו? מה הבעיה? סירה? הסורגן. אז עוזה עשה טעות ועוזה שילם מחיר יקר על הטעות שלו. למה אי אפשר להביא את הארון? מישהו עשה טעות והוא נענש, למה שלא נתקדם הלאה? שאלה נפלאה. הוא לא רוצה שארון ייפול, את צודקת, לכאורה זה דבר מאוד מאוד הגיוני, מאוד מאוד סביר, שאדם ינסה להשתדל לפחות לעצור את זה. ננסה לתבונן בזה במשך, מה, נגיד ככה, לא נעמיק היום בבעיה של עוזה, אלא דווקא בעיה אחרת שיש בו. ודוד מבין שמה? הבעיה היא לא הבעיה של עוזה. דוד מבין שיש בו בעיה אחרת. כלומר, העובדה, בואו ננתח את זה בצורה פשוטה, מה היו הבעיות פה? מה היו הבעיות בסיפור עד כאן? דמורות, מה התקלות שיש פה? יש פה שתי תקלות, לא? מה התקלות? א', שעוזה שולח יד וזה הטעות שלו, אבל יש פה עוד תקלה. מה התקלה? שינתק, שמתו הבקר. למה שמתו הבקר? מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול להגן שלא ישמטו הבקר? אני מניח שחיברו את זה מספיק חזק. והעובדה כי שמטו הבקר, יש פה אמירה שמשהו פה לא בסדר. נכון? זאת אומרת, אם נהג נרדם על האוטו וקרה אסון, זה בעיה של הנהג, הוא לא בסדר שהוא נרדם. אבל אם נהג נוסע והכל בסדר ופתאום גלגל פשוט מתפרק לו מהאוטו, משהו הזוי, משהו הזוי, מתפרק פתאום גלגל תוך כדי תנועה וזה הורג בן אדם. למה זה קרה? הברגים היו חזקים, הכל בסדר, משהו הזוי קרה. לא יודע, האוטו מתפרק לשתיים פתאום במצע נסיעה. מה, איך זה יכול להיות? סימן שיש פה בעיה נוספת. למה כדי שהוא הביא את הבעיה הזאת? מה קרה פה? בואו נעשה עוד מה התשובה לדבר הזה. מה התשובה לכל הדבר הזה? ואני חושב שזה מה שקורה פה. ויחל לדוד על אשר פרץ השם פרץ בעוזה. ויקרא מקום הוא פרץ עוזה עד היום הזה. וירא דוד השם ביום ההוא ויאמר איך יבוא אלי ארון השם. לא עבד דוד עשה אליו את ארון השם על יד דוד, ואתו דוד בית עובד דום הגיטי. אז מה קרה פה עכשיו? דוד מחליט מה לעשות, תודה רבה, תזכי למצוות. דוד מחליט בשלב הזה, תודה, לעצור את ההתקדמות. למה? למה לעצור? שמה הוא רוצה, מה החשבון שהוא רוצה לעשות? מה האופציות שעומדות בפניו? כלומר, אם אני צודק מה שאמרנו, משהו נוסף לא בסדר פה. מה יכול להיות לא בסדר? יראת שמיים אולי. אולי משהו שנוגע בסוגיה שלנו, ממש. אז מה אתה לוקח את הארון? אז מה? מה פתאום? זאת אומרת, לקיחת הארון היא מאוד לא פשוטה. זה לא משהו של דוד מלכנו. זה לא איזה כלי מלכותי. הארון נמצא 20 שנה פה. האמת היא, גם אולי, אם היו הולכים את הארון ממקומו עד למשכן, את זה הייתי מבין. אבל הוא הולך להביא את הארון לירושלים. למה הוא עושה את זה? זה לא דבר של מה בכך, זה לא דבר פשוט כל כך שאפשר לבוא ולהגיד, אני לוקח את הארון ועושה איתו מה שאני רוצה. כך נראה לי. ובהחלט יכול להיות שאל את הנביא. דוד לא שאל את הנביא בכלל. האם נכון להביא את הארון לירושלים? האם נכון להזיז את הארון? אולי להביא אותו לגבעון, כמו שאמרתי, יש כל מיני אפציות. למה, גם למה להזיז את הארון? המצב הוא בסדר כרגע? 20 שנה המצב בסדר, יש ברכה בעם ישראל. כאילו, למה אתה בא ומזיז את הדברים? מה קרה פה? אני יכול להבין, ואז מה הוא עושה? הוא עוצר. ושייתכן בהחלט שיש פה בעיה גדולה מאוד. עצם הזזת הארון היא בעייתית. ואז מה עושים? ואז פוגשים מציאות כזאת, פסוק י' א', וישאר השם בית עובד אדום הגיטי שלושה חודשים, ויברך השם את עובד אדום ואת כל ביתו. וגד אמר דוד לאמור, ברך השם בית עובד אדום ואת כל השלום עבור אלוהים, וירך דוד ויעבד את אלוהים מבית עובד אדום, יהיה דוד בשמחה. מה דוד מבין? יש ברכה בבית עובד אדום. מה זה אומר? אם הבעיה הייתה, למה הזזת את הארון? מה לא היה אמור להתרחש? ברכה בבית עובד אדום. תחזיר אותו מיד. אבל אם יש ברכה בבית עובד, מה זה אומר? שעצם הזזת הארון לא זו הבעיה. אז מה הבעיה? אז מה הבעיה? אז מה קרה? סליחה. אז מה הבעיה פה? אבל דוד מבין שלא הזזת הארון היא הבעיה, אלא בעיה אחרת. והוא ינתח והוא מגיע למסקנה מאוד 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 חשובה. מה הבעיה? בואו נראה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יאמרו. פסוק י"ג. ויקצדו נושא ארון השם שישה צדים, מזבח, שור ומרי. ודוד מחרקר בכל זמן השם, ודוד חגו אפוד בד. ודוד בכל בית ישראל מעלים את ארון השם בתרועה בכל שופר. חז"ל מיד עומדים פה על המתרחש. משהו פה קרה. מה קרה? מה השתנה עכשיו? עכשיו לא תהיה תקלה שהבקה ישתמש. למה? כי מעלים אותו בכתף. וזאת הנקודה, דוד הבין שפה הייתה הטעות שלו. שאלו את הארון בעגלה ולא בכתף. לכן הוא מתקן, הוא מעלה בכתף. חוץ יש את הבעיה של עוזה, שזו בעיה בפני עצמה, שאנחנו, היא קשורה כנראה מאוד, אבל אמרתי, אני לא בטוח שנגיע לזה היום. לכן פה אנחנו פוגשים משהו מאוד משמעותי, ובואו תסתכלו בעמוד השני, בצד השני, בעמוד 2, במקור העליון, בסופו, בצד ימין למעלה, דרש רבה, שורה רביעית חמישית מלמעלה, אתם רואים, שכחיית שורה, בסדר? בעמוד השני, בצד השני, עמוד הבא, למעלה, בצד ימין, שורה חמישית שישית, דרש רבה, מפני מה נענש דוד? למה דוד נענש פה? זאת שאלה. כן? את רואה פה למעלה את זה? יש לך את זה. דרש רבה, מפני מה נענש דוד? ושקרא דברי תורה זמירות, שנאמר, זמירות איזה חוקיך בבית מגוריי. דוד קרא לדברי תורה זמירות, הוא התייחס לדברי תורה כאל זמירות, וזו בעיה. מה הבעיה? התורה היא לא זמירות. התורה זה לא שיר זמר, זה לא משהו פוקלורי. התורה היא קדושה, היא עליונה, היא לא זמר. ואם הוא קרא לזה זמר, יש פה בעיה. צריך להבין את הנקודה פה. ואז זה אומר הקדוש ברוך הוא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דברי תורה שכתוב בהם, התעיף עיניך בו ועינינו. מה זה תעיף? לשון מה? אף אפיים, אף אף. כלומר, אתה ממצמץ לשנייה ומה קורה, אתה פותח את העיניים ומה קורה, התורה איננה. למה הוא דומה? כמשל כמובן, בלון הליום. אדם, ילד עושה אפשי, מה קרה? זהו, איננו. בשנייה, שחרר שנייה, זהו, איננו. עכשיו למעלה תמצא, אם יקשו את זה סביב היד, בסדר? קשה לא אחלי בך, אם תקשור את התורה, אבל אם אתה מתייחס לתורה כאל דבר של זמר, הוא יברח לך, לא תדייק בו. ממשיכה הגמרא. אם כן, דברי תורה שכתוב בהם, התעיף עיניך בו ועינינו, אתה קורא אותן זמירות? הרייני מכשילך בדבר שאפילו תנגות שבית רבן יודעים אותו דכתיב, ולפני קהת לא נתן, כי עבודה קודש עליהם, בכתף ישר. סליחה, סוף הפסוק הזה. בני גד, כבר לעומת מררי, וגרשון, שהם קיבלו את עגלות הצו, יש בפרשת הקראת התורה של חנוכה, אנחנו קוראים את הנשיאים, כל שני נשיאים נתנו עגלת צו ושני שברים, ושישה עגלי צו הלכו רק לגרשון ומרי, ובני קהת הם נשאו את הארון בלי עגלה, בכתף יישאו, הם נושאים בכתף. ואתה טועה בדבר שכל ילד יודע אותו. פסוק מפורש. כאן השאלה כמובן מה? באמת איך דוד טעה בדבר שכל כך פשוט? זה פסוק מפורש. איך הוא טועה? למה הוא טועה? הרד"ק אומר, שאין לי את כולו פה, כן, בסוף. אומר, הרד"ק מסביר, הרי איך הוא טעה בזה? מה פתאום יטעה? הרי זה פסוק. אומר הרד"ק שהוא הבין שהפסוק הזה מתייחס רק לתקופת המדבר. זה שבמדבר נושאים בכתף, זה שבמדבר זה הגיוני, תכף אני אבין למה. אבל בארץ ישראל לא נושאים בכתף. כלומר, זה טעות, אבל למה הוא טעה בזה? את זה עדיין אנחנו צריכים להבין. מה הביא אותו לטעות? טעות כזאת. ולמה שיגיד שהמצווה לשאת בכתף זה רק במדבר ולא עכשיו בארץ ישראל? לפרש את הדבר הזה, אני רוצה להגיד משהו. להעיר הערה פשוטה. חז"ל אמרו את זה, תכף נדבר חז"ל, הם הסבירו את זה בצורה מאוד פשוטה. אני רוצה לתת איזושהי הקדמה לדברי חז"ל. משהו מאוד מאוד מעניין. כמה הארון שקל? אז האמת היא קשה לנו לדעת בדיוק למה, בגלל שאין לנו כדי לדעת משקל של דבר, מה אני צריך לדעת? את הנפח שלו. ואנחנו לא יודעים את הנפח של הדפנות של הארון, כן, כמה הוא היה עווה, כמה זהב היה וכמה עץ היה וכולי. אבל יש חלק אחד שאנחנו יודעים את נפחו, את כל נפחו, וזה הכפורת שסוגרת את הארון מלמעלה. הכפורת שהיא המכסה העליון שסוגרת את הארון, אנחנו יודעים שהיא הייתה המאתיים וחצי על המאה וחצי, והגמרא במסכת סוכה מוסיפה שהעובי שלו היה טפח. לא נעשה את החשבון כולו כרגע, כלומר, רק מוסיף נקודה חשובה. יש פה שאלה, כמה זה היה טפח, וזה משנה פה מאוד מאוד, תכף נראה, ההבדם זה 8.6 סנטימטר או 9.8 סנטימטר, זה יגרום להבדלים מאוד מאוד גדולים במשקל, אבל גם בלי זה, אני מתרגם גם העובדה שזהב הוא מתכת, אחת המתכות הכי כבדות שיש, הכי כבדות. יש מה שנקרא משקל סגולי, אתם זוכרות מהיסוד, מהבית ספר, מה זה משקל סגולי? זה המשקל של סמק אחד של חומר, כן? סמק אחד של מים זה גרם, אבל כל שאר הדברים, הנפח של סנטימטר, 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 קובייה כזאת, במים זה גרם אחד, וזה, בזהב זה 19.3 גרם. סמק זה פי 19 במשקל שלו מהמים. במנחרות, הפרוך, הכפורת שקלה לפי השיטה של 8.6 סנטימטר, טון 330. לפי השיטה של 9.6, 2 טון 300. הפרוכת בלבד, זאת אומרת, הארון כולו שקל לדעתי בין 7-14 טון. אי אפשר בדיוק, אבל אי שם. מתי פעם אחורה ראיתם מישהו מרים טון? 2 טון, 4 טון, 5 טון. וארבע קונים נושאים אותו, 2 קונים נושאים אותו, 8 קונים, כמה יכול להיכנס שם פנימה? אין שם במקום בסרטון. איך הם עשו אותו? וזה מסביר לנקודה מאוד מאוד פשוטה. הגמרא אומרת, וזה מה שראינו אצלנו, ראינו כבר את הגמרא בהתחלה, בואו נבוא לחזור לדף, לעמוד הקודם, כשדיברנו על חציית הירדן, בחציית הירדן בגמרא פה למטה, וכיוון שעלה הארון שביצא מהירדן, חזו מים למקומן. כן, אנחנו למדנו, במעבר הירדן, אם זה צד המזרחי, ואתם בצד המערבי, הרי הארון הגיע מפה מעם ישראל, הם נכנסו צעד אחד פנימה, הכהנים צעדו צעד אחד לתוך הירדן, המים פסקו רחוק מגמול אדם העיר. עם ישראל עובר, והכהנים בצעד אחד בסך הכל פנימה, אחרי שכל עם ישראל עברו את הירדן, הכהנים צועדים צעד אחד אחורה. ואז מה קורה? הירדן חוזר למקומו, ועם ישראל בפנים, והארון בחוץ, בצד המזרחי. ואז הארון פתאום התרומם, וטס ונוחת בפני העם. כך אומרת הגמרא. וכיוון של האחרון שביסה מהידן, חזו מים למקומם, שנאמר בהיבדות הכהנים, נושא אורם ביתו שם, מתוך הידן, ניתקו כפות רגע הכהנים לחרבה, ושום הידן מקומם, ויכול כדמו ששום, נמצא ארון ונוסף וכהנים מצד אחד, הארון והנושאים מצד אחד, ויסה מצד אחר, נשא ארון נוסף ובא, שנאמר, ביקשת אתן, ואז הארון פתאום מתרומם. עכשיו, זה ברור, הארון ניסה איך? בנס גמור. אי אפשר לארבעה ולשמונה וגם ל-80 איש להרים אבי סייטון. וזה לא הולך ככה. ולכן המציאות הזאת היא ניסית. הארון ניסה בנס. עכשיו, לפי זה נחסה להבין מה הייתה טעותו של דוד. מה דוד טעה? אומר הרד"ק, הוא חשב שמה? זה דווקא דין במדבר ולא בארץ ישראל. למה? ועכשיו מדבר, במה הוא מתאפיין? בהנהגה ניסית. והכניסה לארץ, לכם נראה שלוש נקודות. מה יש בכניסה לארץ? זו שאלה. זאת שאלה עדיין שצריך לבחון אותה. אבל אנחנו הולכים לראות מציאות אחרת לחלוטין. כלומר, דוד אומר דבר פשוט, ובואו נלך עוד צד אחד עם דברי דוד, אם אנחנו מבינים נכון. אתם מכירות בכותל, יש את האבן הענקית הזאת, 22 מטר, משהו כזה, שאומרים שהוא שוקל 160 טון, בנו אותו מהודוס. שם לא היו ניסים. איך הגיעו? איך הביאו את זה לשם? לא היה מנוף. איך הביאו את זה לשם? איך האבן ששוקלת 160 טון הגיע למקום? התשובה היא מאוד פשוטה. לא צריך נס. למה? נכון, אין לנו מנופים, אבל הרעיון הטכנולוגי כבר קיים בשלב אחד מאוד מאוד פשוט, וזה נקרא להמציא את הגלגל. ברגע שאנחנו נסים, כל אחד שניסה לגרור שולחן, שולחן כבד, מודע לבעיה שיש. זה קשה לגרור שולחן אם הוא שוקל הרבה קילו. אבל אם יש לו גלגל למטה, מה קורה? הולך בקלי קלות. למה? בגלל שיש לו גלגלים. בגלל שאין פה חיכוך כבד, והגלגל הוא מונע חיכוך מרכזי. אפשר להתגלגל איתו ולא נתקעים. מאוד מאוד פשוט. עדיין בעלייה זה קצת קשה, כן, צריך לדעת איך לסחוב 160 טון בעלייה. אבל במהות, הפתרון לבעיה של 5 טון, 8 טון, לא יודע, 10 טון, זה מאוד מאוד פשוט, עגלה. אם מביאים עגלה, לא צריכים נס. מה אומר דוד מלכנו? במדבר רצינו ניסים, או היינו צריכים ניסים. פה בארץ, לא רוצים ניסים, לא צריך. עד כאן בסדר? סליחה?
איך זה
יפה מאוד, שאלה נפלאה. תכף נבין את זה. אבל שאני לא אשכח את זה בסוף, בסדר? תזכיר לי. נקודה מאוד מאוד מרכזית. אם כן, אז אנחנו מוצאים פה דבר מאוד מאוד מופלא. דוד מבין שבארץ ישראל אנחנו צריכים לפעול בצורה טבעית. ולכן הוא אומר, אולי מה שכתוב בתורה, או יותר מאולי, מה שכתוב בתורה בכתף עשיו, זה על תקופת המדבר. עכשיו, כמובן יש פה שאלה מאוד מאוד מהותית באמירה שלו, או קושייה שאנחנו נקשה על האמירה הזאת. וכי בספר יהושע שאנחנו לומדים, אין ניסים? בומבה של ניסים. מה, חסרים ניסים בספר יהושע? מעבר הידן זה נס אחד גדול, יריחו זה נס אחד גדול, שהחומות שקעו. אחרי זה, אנחנו עוד לא הגענו, אבל הפרק שבמלחמה יורדים אבנים, אבני אל גביש משמיים ונופלים על הבורחים שבורחים ב-443 במורד בגבעון, איך אומרים זה? במעלה בית חורון. אבנים נפלו משמיים. אחרי זה יהושע אומר שמש בגבעון דום וירח בים הגיהלון, והשמש עצה מלכת 24, 36, 72 שעות, יש דעות שונות בחז"ל. וכי זה לא נס? יש נס יותר גדול מזה? אז מה קרה פה? ואת זה אני רוצה להגדיר בצורה קצת פשוטה, להבין מה תפקיד הנס ומה תפקיד הטבע. ולמה יש ניסים גם בדרך? ואני אסביר את זה בצורה פשוטה. כשאנחנו הגענו לים סוף, 6 ימים אחרי שיצאנו ממצרים, עמדנו מול הים, והמצרים רדפו אחרינו, ויש מדבר משני צדדים, הים מצד אחד והמצרים מאחוריהם. מה עושים במצב כזה? התורה אומרת שקדוש ברוך קורא לנו את הים. אבל אבן עזרא שואל שאלה פשוטה. הוא אומר, אני לא מבין משהו. הם באו עם 600 מרכבות, ואנחנו 600 אלף איש. וחמושים יצאנו. מה הבעיה לנצח 600 מרכבות? אלף איש על כל מרכבה. מספיק שזורקים עליהם חול. אלף איש על כל מרכבה זורקים חול. מה יקרה לסוסים הללו? לתקוע עם חרבות. מה הסיפור? 600 מרכבות מול 600 אלף אנשים? מה אומר הרבן עזרא? הם לפני שישה ימים מצאו מעבדות לחירות. הם לפני שנה עוד עבדו את האנשים הללו על המרכבות. אין להם את התעוזה הנפשית לעשות את הדבר הזה. אין להם. אז מה עושה השם כשאנחנו לא יודעים מה לעשות? יש פתרון. אנחנו לא יודעים מה לעשות. מה השם עושה? הוא עושה נס וקורא את ים סוף. ואם יכולנו לעשות זה לבד, מה היינו עושים? היינו עושים את זה לבד, היינו נלחמים. רק היינו כמו מה? כמו תינוק. בואו נסתכל מה קורה אצל תינוק. ואותו רעיון יהיה נכון בתינוק כמו בעם ישראל. התינוק שהוא ברחם אמו, הוא לא צריך לעשות שום דבר. הוא מתפתח ומתפתח, הוא לא נדרש לשום עשייה. הוא נעשה. הוא נרקם. הכל נרקם בפנים, הוא ניזון מאימא דרך חבל הטבור וכו' וכו'. כשהוא נולד, הוא יידרש בפעם השנה לעשות מה? נשימה עצמונית. שינשום לבד. אם הוא לא ינשום כשיצא החוצה, מה יעשו לו? יתנו לו מכה קטנה, יתחיל לבכות, וכשהוא בוכה, הוא מתחיל לנשום. הוא בתחיל לא ידע לנשום. הוא קיבל את החמצן. הוא קיבל את הכל. החמצן נכנס לדם שלו דרך חבל הטבור. אבל עכשיו, חמוד שלי, אתה חותכים את חבל הטבור. אתה אין לך מקור לחמצן. אתה חייב מה להשתדל, לעשות משהו לבד. אתה כבר ילד גדול, נכון? תנשום. הוא עושה את זה לבד בדרך כלל, נכון? אז הוא מתחיל לעבוד לבד. אחרי זה הוא צריך לאכול. כשהוא רעב, יש לו פתרון לבעיה שלו? הוא יכול לפתור את הבעיה שלו כשהוא רעב? לא. כשהוא מלוכלך בחיתולו, הוא יכול לפתור את הבעיה גיל חודש, חודשיים, שלושה? אין לו פתרון. הוא שוכב בתוך צועתו במחילה, והוא הולך לפתור את הבעיה. למה? בגלל שלא מסוגל לטפל בזה. ומי שיטפל בזה בחוץ, רעיונית, כמו שדיברנו על עם ישראל, זה נס. כשאימא מכילה אותו, כשאימא מחליפה לו, זה נס גדול. למה? יש לו איך לעשות לבד. ויש התערבות חיצונית. ולאט לאט מה יקרה לו? ילמד יותר ויותר 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 לפעול לבד. הוא כבר מתחיל לפעול לבד. הוא כבר מתחיל לזחול, הוא רוצה משהו, הוא מתקדם בזחילה, וכן על זה הדרך. אבל ייקח לו עוד זמן. ייקח לו עוד זמן. עד שהוא ילמד להיות עצמאי. מתי הוא יהיה עצמאי? בגיל שנתיים הילד כבר לומד מילה מאוד משמעותית בז'רגון העצמאות. וזה נקרא לא. אתה רוצה? לא, לא. אני רוצה לבד להחליט. אני כבר גדול. אבל בינינו, אם הוא יוצא אופניים, הוא יוכל להשיג אופניים לבד? או כדור? לא. הוא עדיין צריך סיוע של אבא ואמא להביא כדור בחנוכה, מתנה יפה, זה רעיונית, זה נס, הוא לא יכול להשיג אותו. וכן הלאה, ככל שהוא יגדל, הוא לאט לאט יותר ויותר עצמאי, ויש דברים, לא רוח הדרך, שהוא יצטרך את העזרה מבחוץ, שלא יכול לפתור את הבעיות הללו. עד שהוא מגיע למצב, אני אומר בדורנו, בגדול זה גיל 30-35, שהוא כבר עומד לבד, כבר קנה את הבית שלו, והוא מפרנס את עצמו, והוא לא צריך עזרה מאבא ואמא כבר. זה עצמות מלאה. מה שקורה לעם ישראל, זה אותו סיפור כמו התינוק. כמו ההתערבות מבחוץ, זה הקדוש ברוך הוא, זה האמא שעוזרת לתינוק לעשות מה שצריך. אז מה שיקרה עכשיו, זה שאנחנו נזכה זקוקים לניסים לאורך הדרך, בתחילת התהליך, עד שאנחנו נלמד לפעול לבד, וזה ימשיך הלאה גם בימי יפתח וגם בימי גדעון וגם בימי דבורה. אנחנו נמצא כל מיני ניסים שלבו אותנו עד שהגיע מי דוד המלך. אומר דוד המלך מה? אנחנו יכולים לבד, אנחנו צריכים לבד. לכן הוא אפילו לא שואל את הנביאים. הוא יכול לשאול את הנביא מה לעשות, הוא לא שואל את הנביא. למה? אנחנו צריכים לבד לעשות את זה, לא לשאול כל הזמן. נקודה מאוד מאוד חשובה. כלומר, דוד אומר, הנה הגיע זמן לפעול את כל הפעולות לבד, לכן הוא לא שואל, הוא מעט מאוד שואל בנביא, בהורים ותומים, לא אומר שאין בכלל, צריך להרחיב בזה אולי, אבל לא בגדול, הוא נשאר עם השכל של התורה שלו, עם מה שהוא למד, חוכמת התורה. עד כאן בסדר? אז מה שפגשנו, שבעצם דוד המלך, הוא חשב שהגענו לנקודת C, ואנחנו עכשיו הכל בדרך הטבע. ומה מתברר? לא מדויק. מה לא מדויק? אני אשאל אתכם שאלה פשוטה. אומרת הגמרא ככה, כשהיו מודדים את המשכן מצד לצד, 20 אמה, זה המשכן, עובי קודש הקודשים, 20 אמה, מהארון, בצד הזה, עד לשם 10, מהארון בצד הזה, עד לשם 10, מה זה אומר? משהו פה לא מסתדר, נכון? עוד פעם, 20 אמה מכאן לכאן, מכאן לפה 10, מכאן לפה 10. איפה הארון? הוא לא תופס מקום. הוא חזל, הארון לא במידה, הוא לא תופס מידה, אין לו מידה אורך ורוחב. כמו כן, אין לו משקל כמו שמענו. משמעות הדבר שמה? מזכיר לי את הנשמה שלנו. כמה מקום תופס הנשמה בגוף? הוא לא תופס מקום. כמה הוא שוקל? הוא לא שוקל. אז מה קורה פה? לא קורה פה. זה נשמה. הנשמה לא נשקלת. הנשמה לא נמדדת. היא אלוקית. היא לא מדידה. היא לא שקילה. אי אפשר לשקול ולמדוד. בגלל שהיא אלוקית. היא רוחנית. היא נשמתית. היא שייכת למערכת אחרת. היא לא חומרית. כנ"ל הארון. הארון לא תופס משקל ולא תופס מידה, הוא לא תופס שטח ולא תופס משקל, בגלל שהוא אלוקי. ומכיוון שכך, הוא לא זקוק לעגלה. לא רק שלא זקוק, אסור לשים אותו בעגלה. זה הטעות של דוד. אנחנו את כל המציאות ניסה בצורה טבעית. זה נכון, זו משימה גדולה. אנחנו לא בונים על נסים. אנחנו רוצים לשאת את המציאות בצורה טבעית. את מה לא ניסה בצורה טבעית? את המשכן, את הארון, את נשמת המשכן. את הארון, זה הנשמה. זו התורה שם, ולכן היא כל הזמן תבוא לנו בצורה אלוקית, בצורה ניסית. אנחנו בדווקא צריכים לשאת אותו בצורה שונה, ניסית. ונדמה לי שזה כבר עונה לשאלה שאת שאל, נכון? ברגע שדוד מתייחס לתורה לא בצורה הכי מרוממת שאפשר, לא שהוא זלזל חס וחלילה, אבל זמירות היו לחוקיך, אתה מנמיך את התורה קצת מהצד אלוקי העליון לצד ממשי פשוט, כמו זמר, כמו שיר מאוד מאוד נפלא. יש המון זמירות, יש את כאיך סוף, ויש את יום זה לישראל, ויום זה מכובד, ויש גם את התורה שאפשר לשים, לשיר איזה שירים טובים. לא, התורה היא לא שיר, זה לא נכון. יכול להיות שמותר לשיר את זה, שירה בפני עצמה, אבל זה לא שיר, זה לא זמר. לא בשביל זה, התורה באה בשביל ללמד אותנו את, את הדרך אשר נלך בה, ואת המעשה שנעשה. זאת נקודת התורה, זה דבר השם אלינו, זה לא זמירות. ולכן אם זה נראה כמו זמירות, אנחנו בבעיה חמורה ביותר. ולכן דוד טעה. דוד טעה בנקודה הזאת. זאת אומרת, כיוון שהוא לא רומם את התורה כמה שצריך, אז מה קרה? הוא גם התייחס אל הארון לא בצורה מספיק מרוממת. היה מאוד מרומם בסך הכל, כיבד ודאי את התורה. כן! אבל הוא טעה בנקודה הזאת שהוא חשב שאפשר לשאת אותו בעגלה. נכון, אבל... כן, כן, צודקת, אבל זה לא הנקודה. התורה היא לא נעימה. זה עמל קשה. זה עבודה קשה. זה אדם שרוצה לדבק בתורה, הוא צריך לעשות את הלילות כמו ימים ולדבק בתורה. הגאון מווילנה היה ישן, אז זה חריג, אבל איך הוא הגיע לאן שהוא הגיע? הוא היה ישן שעתיים ביום בתבזורת, 4 פעמים חצי שעה במשך 7 שעות. כך הוא חי. וכל הזמן עסק בתורה. אני גם מניח שלא אוכל סופגניות בחנוכה. יש לי תחושה כזאת. לא שזה רע לאכול סופגניות, זה מותר. אבל אדם שרוצה להתרומם כל הזמן בתורה, הוא מצמצם מאוד. הוא עמל בתורה בצורה מאוד מאוד מופלאה, כדי להגיע להבנה גדולה בתורה. להבנה עצומה. שוב, אין לנו מישהו כמו גאון מווילנה, אבל בסדר, אבל זה אפשר לשאול 4 שעות ביום. אבל להבין שאדם צריך, כן, להבין מה זה תלמידי חכמים שהם מוסרים את נפשם על התורה, מוסרים הרבה מאוד על התורה. סוגיה, כן, אני ודאי שיש לימוד בתורה, אבל יסודה הוא אדם צריך להכיז דם על זה. פה מותר לנו שזה יהיה נעים לנו מאוד, בסדר? מותר ללמוד את זה פה בצורה אחרת. אנחנו לא בלמוד תורה של גברים, אנחנו בלמוד תורה של נשים, זה בסדר גמור. כן, אנחנו לא עושים את ההבחנה שהגידים, הגיד שהוא קשה, זה לגברים. תגד, תאמר לבית יעקב, תגד לבני ישראל. האמירה שהיא עדינה יותר לבנות, וגידים, התגד כמו גידים, זה לגברים. טוב, משמעות הדבר שדוד למד פה לימוד מאוד מאוד משמעותי, שאת הנשמה כל הזמן נושאים אותו בנס, נס פלאי. וזו המשימה, וזה מה שדוד, זו הייתה טעות שלו, ולכן בפעם השנייה הוא לוקח את הארון חזרה בכתף, וככה הקודש יהיה נישא תמיד. אני רוצה עוד טיפה לסבר את האוזן, למה חיי נס הם פחות טובים? כלומר, האם האידיאל שלנו, נשאל את זה קודם כל, האם האידיאל שלנו שכל הזמן נחיה בניסים? שיבוא לנו מן כל יום משמיים ומי באר ובגדינו לא יבלו ונעלינו וכולי, נחיה כמו שחיו במדבר, האם זאת המשימה שלנו? האם זה האידיאל, סליחה, שלנו? רוצה להסביר את זה בצורה פשטנית. לא יודע כמה אתם מתמצאות בעולם המחשבים היום. בן אדם רוצה לקנות תוכנה למחשב, תוכנה יקרה מאוד אפילו. טוב, אז הוא בא לקנות תוכנה למחשב, ואז מה הוא עושה? הוא בודק, כיוון שזו תוכנה יקרה, צריך להפעיל את המפעל, להצעיד את המפעל קדימה, לתת מענה לעשרות עובדים ומאות ואלפי משימות, אז הוא בודק שזה באמת נותן מענה לכל מה שהוא צריך. בדק מצוין, נותן מענה. אבל כידוע, יש דבר שנקרא תמיכה טכנית. מה זה תמיכה טכנית? לפעמים קורה שתוכנה נתקעת. נכון? יש טעויות בתוכנה. ואתה מתקדם, והוא לא עובד. ועכשיו השאלה, האם החברה, אחרי שקנית את התוכנה, האם הם אחראים לטפל בזה, כן או לא? זה רק התמיכה טכנית. אז הוא מתקשר לבן אדם שרכש את התוכנה הזאת, והוא שואל אותו, איך זה עובד? הכל בסדר, הוא מצוין. ומה עם התמיכה הטכנית? הוא אומר, תשמע, הם 10. כל יום אני מתקשר עם בעיות, 5, 6, 7 פעמים, במקום פותרים את כל הבעיות. מה הוא החליט? לא לקנות את התוכנה. למה? אם כל יום צריכים להתערב תמיכה טכנית, לפתור תקלות, סימן שהתוכנה היא לא טובה. זה הבעיה של נס וטבע. אם כל הזמן אנחנו זקוקים לקבל מן משמיים ומי באר וכו' וכו', מה זה אומר? שהמציאות דפוקה, שהטבע דפוק, הוא לא עובד כמו שצריך, הוא מקולקל. זה מה שהשם ברא? טבע מקולקל? תוכנה טבעית לא טובה? כל הזמן צריך להתערב עם ניסים כל הזמן כדי שהעסק יתפל כמו שצריך. עומד ומדבר, אני לא רוצה ניסים, אני רוצה לחיות בלי ההתערבות הזאת, בלי הצורך. אני לא רוצה אבא, זה באמת גם מעליב את הבן. אם בגיל 15 לא עושים לו את הסטייק, נכון? לילדים פעם צריכים לעשות את האוכל, אבל עזוב, אני יכול כל התום את הסטייק לבד, לא צריכים לעשות לי את זה, נכון? אפילו זה מגעיל אם לא עושים לו את האוכל שלו. אני גדול, אל תחזיקו אותי, אל תשאו אותי על כפיים, תנו לי ללכת, תנו לי ליפול, תנו לי לעשות. נקודה מאוד מאוד חשובה. אז הרצון לצאת מהנס הוא מאוד מאוד משמעותי. הוא באמת אידיאל גדול שנחיה בלי ניסים, לא בבית המקדש. בית המקדש תמיד, תמיד, תמיד יהיו ניסים. בית המקדש הוא תמיד נשמה, הוא אלוקית. ולכן, מה יהיה שם כל הזמן? לא מידות ולא משקל ולא שום דבר מהסוג הזה. למה? בגלל שזה מקום אלוקי. חנוכה אנחנו פוגשים שתי נקודות במלחמה. המלחמה הייתה טבעית, ואחר כך מה הגיע? נס פך השמן. איפה זה היה? במקדש. וזה מצוין, זה בא להגיד שמה? שאנחנו פועלים בצורה נכונה במלחמות שעשינו, אבל אנחנו מוכוונים נכון אל המקדש, אל הקודש. כמו נס פך השמן שאפילו ביקשנו, זה בא, הקדוש ברוך הוא הביא את זה, בגלל שאנחנו בעצם באים ואומרים, כן, את כל מה שיכול לעשות עשינו לבד במלחמה, והקדוש ברוך הוא הנשמה של כל המציאות, הוא הנשמה של בית המקדש, והוא נותן לנו את המשך הברכה בעצם במהלך הזה. לכן אנחנו פוגשים בחנוכה שני ניסים, נס המלחמה, הקרבות, ונס פך השמן. נס אחד בשדה הטבע ונס אחד בשדה הנשמה בבית המקדש. הנס בשדה הטבע זה באמת נס נסתר, נס בדרך הטבע, וזה מצוין. אומנם היינו מעטים, אבל הצלחנו בתחבולות ובפעולות ובתעוזה להצליח את הרבים. ובית המקדש, הנשמה ניצחה שם, ושאמנו בנשמה ודחפנו ובירנו והעמדנו את המציאותו בצורה הכי הכי עליונה שרק אפשר. לכן זה המפגש של שני הרבדים האלו בחנוכה, נס בטבע ונס על טבעי, ודווקא כמו שאמרנו בית המקדש, שם אנחנו פוגשים את הנס העל טבעי, שם הנשמה, וזה נפלא שהנשמה מופיעה כמו שהיא מופיעה בצורה ניסית, וכמה נפלא שבתוך הטבע הצלחנו לגרש את היוונים במאמץ אנושי מופלא וגדול מאוד מאוד. בזה אנחנו נעצור פה, והשם יהיה לנו נפלאות בתוך מעשה ידינו, יהיה לנו נפלאות בבית מקדשנו, בעזרת השם. שיהיה חנוכה שמח.